ממנו. כן? המשמעות של זה היא שדרך ההתפתחות או דרך היצירה של האדם, האדם הפרטי והאדם הכללי, עובר דרך נסירה, דרך ניתוק. בעצם מה שהאריז"ל עושה, הוא דורש את כל מה שנאמר בתורה ובחז"ל, בפרשת בראשית שעיסה על יצירת האישה, הוא דורש את זה כמשהו כללי יותר על יצירת האדם. כן? האדם מצד אחד הוא חלק בלתי נפרד מהשפע האלוקי בבריאה. כן? כל העולם כולו, כל הבריאה כולה, מכילה את השפע האלוקי, איך שהוא התגלגל והשתלשל, ליצור את כל הדברים שקיימים פה בעולם. מאידך, האדם הוא היצור היחידי, שונה מכל הנבראים כולם, שהוא נפרד מהעולם כולו, הוא נפרד מהשפע האלוקי, והוא עומד לעצמו. כן? מצטטים תמיד את המשפט שמופיע בתפילת נעילה. אתה הבדלת אנוש מראש, אתה קיראו לעמוד לפניך. המשפט הזה הוא בפשוט צריך ביאור. ממי הקדוש ברוך הוא הבדיל את האדם? כשאומרים שהקדוש ברוך הוא הבדיל את עם ישראל מכל העמים, זה משפט מאוד מובן. יש הרבה מאוד בני אדם, שבמובן מסוים כל בני אדם הם בני אדם, אבל יש חלק מבני אדם שהם שונים באופן מהותי מבני אדם אחרים, כי הם יהודים, כי הם ישראל. אותו דבר שהקדוש ברוך הוא הבדיל בין שבס ל-16-17. כולם ימים, כן, בלי ספק, ויש יום אחד שהוא שונה מכולם. אבל במי הקדוש ברוך הוא הבדיל את בני האדם?
החיות.
מה היה משותף ביניהם מספיק כדי שהם יחשבו, כדי להבדיל ביניהם? התשובה היא פשוטה ועמוקה עד מאוד. כן, היא כתובה במילים, אתה קראו לעמוד לפניך. כן, הקדוש ברוך הוא הבדיל בין האדם לבין כל הנבראים כולם, בזה שכל הנבראים כולם עושים, כל אחד, לפי מה שנקרא, איש על קודתו ואיש על מסעו, איש על מחנהו ואיש על דגלו, כל אחד מהם עושה את התפקיד שהקדוש ברוך הוא הטיל עליו. בטבע, בדרך כלל, אין דבר כזה כלב שאוכל אוכל מעבר למה שהוא צריך, ואין מצב שכלב שצריך דיאטה. כן, קראתי פעם מאמר מדעי שמספר על זה שהעכברים אוכלים בטבע, 80% מהאוכל שלהם זה צומח, ו-20% זה מן החי. גידלו עכברים במעבדה, ונתנו להם הרבה בשר, כאילו בשפע, בשר וצומח כמה שהם רוצים, הם אכלו 95% בשר, ומתו תוך תקופה קצרה מהתקף לב. זאת אומרת, במילים אחרות, בטבע הדברים מסודרים בצורה נכונה ומתאימה. כשאדם מתערב, הוא מקלקל. הוא גם יכול לתקן פה ושם, אני לא נכנס עכשיו לדבר. אבל איפה שאדם נכנס, שם מתחילים כל השאלות. כי האדם הוא יצור שהטבע לא מכריע לו מה לעשות. לפחות לא לגמרי. לא מתכוון עכשיו טבע להפוק נס. כשאדם עושה דברים רעים, זה לא נס. אבל זה לא הטבע כמו שהוא, אלא זה בעצם התקריה הוא לעבוד לפניך. הקדוש ברוך הוא ניתק את האדם מן הבריאה כולה. ושם אותו במנותק מהקודש ברוך הוא, מול השם. המטרה היא כדי שהוא ייצור קשר של לפניך. כמו, בדיוק כמו שהקדוש ברוך הוא בפרשת בראשית ניסר, הפריד את האישה מן האיש, כדי ליצור ביניהם את האפשרות של קשר, אריזל כותב, קשר שהוא בדעת וברצון, שהוא קשר גבוה יותר מאשר הקשר של, קשר שהוא חיבור פיזי. כן, חיבור פיזי זה, אנחנו אומרים, בוא נדמיין לרגע שני אנשים שהם מחוברים, תאומי סיאם או משהו כזה, אז הם הולכים ביחד, אבל לא מפני שהם רוצים, אלא כי אין להם ברירה, אז או שהם צריכים להסתדר איך ללכת ביחד, או שלא. זה האופן העקרוני של הבריאה. הקדוש ברוך הוא יצר את האדם, ואדם זה מדובר על האדם הפרטי, כל אחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו מכיר את התהליך הזה בשנים שבהם הוא גדל. כן? ילד קטן בגיל צעיר מאוד, הוא חלק ביולוגי מאמא שלו. בין אם נפסוק אובר ירחים או אובר לב ירחים, אובר הוא חלק בלתי נפרד מהמערכת של מערכת הביולוגית האחת של האם והבן. אבל משם, מהלידה והלאה, הילד עובר תהליך ארוך של התנתקות. כן? הוא מתנתק מהמציאות הטבעית, והמטרה היא כדי שהוא יהפוך להיות אדם בפני עצמו. זה בעצם הסיפור. אותו סיפור קיים ברמת העיקרון במערכת יחסים בין ה... הקדוש ברוך הוא לבין האדם הכללי, שזה כנסת ישראל. כנסת ישראל הוא אנחנו, עם ישראל. עם ישראל נברא בשביל לקיים קשר קבוע עם הקדוש ברוך הוא. כל התורה, כל מי שמכיר את החומש, מבראשית ועד אחרי גם נקמד בנביאים, בספרי הנביאים, אז המטרה, הצורה שהעם ישראל מתקיים, זה על ידי התקשורת הקבועה בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. וכשעם ישראל יצא לגלות, ויותר מזה אומר אריזל, כשהתקרבנו לשלב של בניין בית שני, שהוא סוג של גאולה שהייתה אמורה להיות, חוזר אותו תהליך של דורמיתא. בעצם המטרה היא עכשיו להחזיר את ה... שם ישראל נמצא בגלות, הם מבחינת קשר ביולוגי. אין קשר של שיח, אין קשר, רק המציאות שלנו ושל הקדוש ברוך הוא מחוברים. כן, המבחן שזה הוא פשוט. כשעם ישראל נמצא בצרות, כבוד השם יורד, כי אין מה לעשות. אף אחד לא יכול לשנות את המציאות הזאת. ואנחנו גם יהודים, בין אם נרצה ובין אם לא נרצה. אפשר אולי שיוצאים מן הכלל, אבל בגדול זאת המציאות. אבל המטרה היא הייתה, לפחות זאת הייתה התוכנית, ליצור מצב של גאולה שלמה בבית שני. ולכן סדר הדברים הוא ש... כן, הטורית הזה אומר שהקדוש ברוך הוא מפסיק להופיע בעולם. מפסיק להשפיע על עם ישראל, כדי שעם ישראל יהפוך להיות למשהו בפני עצמו. כן, אותו תהליך, אני חייב לספר לכם סיטואציה אישית שהייתה לי, הייתי פעם אצל אבי, שיהיה בריא, עם הילדים שלי. וילדה שלי הייתה, לא זוכר, את 3 או 4, היא שיחקה עם איזה צבע ודחפה אותו עמוק לתוך האף. בלי לשים לב, פניתי לאבא שלי, מה עושים? אז תפסתי, זה כבר התפקיד שלו. כן? כן, הוא מסתכל לו, שאלתי, נו, במה אתה עושה? כן? הוא ישן, כביכול. זה הסדר של הדברים, הסדר של הדברים שבו האדם מקבל אחריות, וזה בעצם המציאות שבה עם ישראל היה באותה תקופה. כן, הוא מעריך, אריזה לספר איך שהאמן היה בקי גדול, אמן היה אוסטרולוגוס גדול, מה שנקרא במשון המדרש, שהוא הכיר בסודות הדברים, והוא ידע, מי תמיד מפרש, הכוונה, הייתה לו תחושה עמוקה מאוד איך הדברים נראים, שזה זמן טוב שבו אפשר לעשות לעם ישראל צרות גדולות. כביכול ההנהגה האלוקית לא פועלת, לא מהירה, הוא מביא גם את המדרש, חזן, שהמדרש מפרש את הפסוק, יש שני עם אחד, ישנו אלוקיהם של אל. כמובן, הקדוש ברוך הוא לא הופיע עכשיו, זה לא זמן של הופעה אלוקית, זה זמן שיש חושך. כן, גם זה נדרש, הוא מביא את הפסוק הזה, שנדרש על הפסוק בברית בין הבתרים, אימה חשיכה גדולה נופלת עליו, חשיכה זו גלות מדי, שהחשיכה את עיניהם של ישראל בגזרותיה. כן, יש מדרש אחר שמעמיד את יוון כנגד חושך בפרשת בראשית, אבל זה עניין אחר.
הראשונה
שהמלך
הופיע
נגד ישראל
זה
יהפוך,
בזמן
הכי
של גילוי.
כן, אבל אז ניצחנו אותו. עכשיו יבוא עכשיו, זה המצב שהמן הגיע אז וכו', ובאמת הייתה לו יכולת. וכאן אומר האריז"ל דבר כזה, הוא אומר שבאופן עקרוני, צריכים להבין טוב את ה... שוב, יש שפה מסוימת שהוא משתמש, ולא את כל המושגים אנחנו מבינים, ולא את כל המושגים אנחנו יכולים להשתמש בהם. אבל העיקרון הוא זה שיש מצבים בהיסטוריה, יש מצבים בתהליך החיבור בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, שבו סדר הדברים מצד עצמו, לפי התהליך ההיסטורי, אומר שהקדוש ברוך הוא לא מופיע. כן, הגלות מחייבת את זה, ועוד יותר, כן, בזמנים שהולך להיות ביין חדש, אז יש איזושהי התפוררות של המציאות הישנה. כן, במצב הזה, זהו המצב שבו המן יכול למצוא דרך איך להציע את ההצעה שלו. כן, יש בחזל גם במדרשים הרבה מאוד דיבורים, כל דיבור שחזל צריך להבין לאן הוא מכוון, מה הוא בא ליצור. כן, חזל אומרים שהגזרה שנגזרה על ישראל לא הייתה בדם, אלא בתית. כן, הגויין כותב שזה נרמז במילה לאבדם, לא בדם. כן? המשמעות היא שהגזרה היא בעלת, כן, יש בעל תוקף. יש לה כוח. החוק להריגת היהודים הוא חוק שתפס. הוא חוק שעבר, איך אומרים, כל הרשויות, היום יש כזה דיון, האם חוק נכנס לרשומות או לא. כן, עבר קריאה טרומית, ראשונה, שנייה, שלישית. כן, אני לא יודע אם הבג"ץ הסכים או לא הסכים. עבר. החוק עבר, וכתב אשר נכתב בשם המלך ונחתום בתורת המלך, אין להשיב. כן, זה לא יאומן. הסיפור הזה הוא סיפור שלא יאומן. כן, החוק באופן כללי הוא כלי שהאנושות יוצרת כדי ליצור צדק. צדק נכון, צדק מעוות, איזשהו ניסיון ליצור צדק. אבל שחוק, יכול להיות חוק כזה שקובע להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, אין לזה אח ורע. כן? ישב גרמני בברלין 100 שנים לפני היטלר וכתב, אדם שכתב ספרים על כל התנך כדי להתקיף את התנך בכל מיני קושיות, כשהוא מגיע למגילת אסתר הוא אומר, זה לא צריך להתייחס, סיפור כזה לא יכול להיות, לא היה מעולם, איזה המצאה שמישהו ימציא, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מה קרה? על איזה רקע? איך זה עובר? איך אנשים, איך זה לא עובר? זה כתבו בגרמניה, בברלין, 100 שנים לפני היטלר. ותאמין לי, הם צודקים. כן, המציאות היא אחרת, אבל זה חסר היגיון לחלוטין. זה לא נתפס איך זה יכול לקרות. והדבר הזה, נכנסים למשהו, לנקודה המסוימת הזו, הדבר הזה הוא בעצם עניינו, הוא בזה שיש שלב בהיסטוריה, שבו החושך יחסה ארץ, וערפל לאומים. כן, מצב שבו החושך הוא גדול. הקדוש ברוך הוא לא נגלה, כי נדרש מכנסת ישראל איזשהו תהליך עמוק, איזשהו תהליך שכנסת ישראל צריכה לעשות, ממש כמו שיש שלב שבו הילד פונה לאמא שלו ומבקש ממנה להעלות אותו למדרגות, והאמא עכשיו לא מוכנה. היא לא מוכנה כי, אולי כי קשה לה, אבל גם זה הולך ביחד עם זה שהיא מבינה שהילד כבר נמצא בגיל שהוא צריך לעשות את זה. וזה בכלל לא פשוט, כי כמעט אמרתי שיש חשש הילד ייפול. זה לא חשש. הוא ייפול, זה חלק מהסדר, וככה הסדר שבו בני אדם גדלים והופכים להיות לאנשים בפני עצמם. המטרה של זה, כשזה הולך נכון וטוב, זה שנחזור אחר כך לקשר עמוק ומשמעותי, קשר בדעת וברצון. זאת המטרה. ובשלב הזה בסיפור מגיע האמן, זה הסיפור. ובאופן פשוט, אין תשובה. זאת תשובה, החוקיות שמתחייבת מהעניין הזה של של הדורמיטה, של החושך שנמצא בעולם, היא מחויבת המציאות. היא מחויבת המציאות. אין דרך לעבור לשלב הבא בלי השלב הזה. ומה שצריך לעשות, כן, איך אומרים, אם האמן היה מנצל את הזמן הזה בשביל לעשות קצת צרות ליהודים, זה המחיר. זה המחיר. אבל כיוון שהוא, מה שהוא רצה היה יותר מדי. להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. מה עושים? אז האריז"ל אומר משהו בערך כך. הוא אומר שבשלב הזה של הדורמיטה, כביכול ההערה של הקדוש ברוך הוא, שצריכה להופיע בעולם והיא לא מופיעה עכשיו, היא מופיעה בתוך המציאות של כנסת ישראל. והיא מופיעה שם באופן שכנסת ישראל לא יכולה להכיל את האור הזה. זה אור שמבחינה מסוימת, כן, תלתב הדברים סוף, זה לא, אין צורה שהדבר הזה יעבוד כך, זה לא צורה אמיתית שיכולים דברים לעבוד. אבל יש צד מסוים, וזה, יש פה משהו מאוד מאוד עמוק. יש פה משהו מאוד מאוד עמוק. יש בחינה מסוימת שהערה הזו, היא יש בצד שאי אפשר להכניס אותו לתוך הכלים. זאת אומרת, המציאות של החושף, המציאות של האסתר, המציאות של המרחק, לא מאפשרת לגלות את האור במלוא המובן. ואותה בחינה של אור, זה אותה בחינה של אור שנרמזת בשם מרדכי, שהגמרא דורשת בחולין קוף למטס, מרדכי מר ידח, מאיר הדחיה, כאילו, תורגם בתורה מתורגם מור דרור, מתרגמים על מאיר הדחיה. כאילו משהו טהור, משהו שאין לו, אין בו שום פגם, אור כזה שנמצא במציאות, והוא נמצא. הוא מופיע בעולם, בתוך המציאות של כנסת ישראל, ואין דרך, באופן רגיל אין לו ביטוי. אבל משם יצא האור הזה שנעשה ממנו נס פורים, או יותר נכון, ממנו לקחה כנסת ישראל את הכוח לעמוד במציאות הזו. מהאור הזה לקחה כנסת ישראל את האפשרות לעמוד איתנים מול הרוע הגדול של המן, ולהעמיד מחדש את כנסת ישראל. זה בעצם הסיפור. אני רוצה קצת, שוב, השפה היא שפה, השפה של הארי באופן כללי היא שפה של משל, ותמיד תמיד כשבוחנים איך הדברים נראים בפשוטם של דברים, אז יש עומק עצום לדברים האלה. שוב, הסיפור, מי שמכיר את התורה, מי שמכיר את התורה עצמה, אז הסיפור של העולם, הסיפור של עם ישראל, הוא מערכת של קשר קבוע בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, שהסדר הדברים הוא שהקדוש ברוך הוא מופיע בעולם. כן, הוא הופיע ביציאת מצרים, כן, ועברתי לארץ מצרים בלילה הזה, הוא הופיע במים מדר סיני, וירד השם על הר סיני, הוא הופיע כשעם ישראל כבש את הארץ, כן, עד יעבור עמך השם, עד יעבור עם זוקנית, תביעי מוי ותיתאי מו בערן החלל זכון. הוא נמצא, כן, הקדוש ברוך הוא הופיע במקדש שבנה שלמה, את השרת השכינה, וכן הלאה. כן, אנחנו יודעים שהנבואה ליוותה את עם ישראל בערך 1,000 שנים, המציאות היא מציאות של הערה. ועם ישראל שומע את הדיבורים ומנהל תקשורת. כן, חלק מהתקשורת הייתה לא טובה. כן, היו גם מצבים שעם ישראל חטא. אבל עדיין זה הסיפור, הסיפור הוא סיפור של תקשורת. המצב הזה שבו התקשורת נעלמת, בעצם מעמיד בני אדם במקום שמוטלת עליהם אחריות אינסופית. אחריות גדולה מאוד. והם צריכים למצוא את הדרך, למצוא את האופן, כן? למצוא את המקום לקום מתוך החושך, לקום ולהעמיד את הדברים, ליצור מחדש את הקשר. זה בעצם הסיפור. שוב, המשל הוא משל, אבל אם אנחנו מסתכלים על המציאות ורואים איך העולם נוהג, איך המציאות נוהגת, זאת המציאות שאנחנו חיים בה גם. לא יודע להגיד איפה אנחנו עוזים בתהליך של הגאולה, אני באופן כללי משתדל לא להתנבות ביחס לעתיד. כן? ככה אמר, אומרים שווינסטון צ'רצ'יל אמר, זה להתנבות זה עסק מסובך, עסק מסובך בפרט ביחס לעתיד. אני משתדל לעסוק בעבר ובהווה, וזה מספיק מסובך. אבל אנחנו מסתכלים על המקום שבו אנחנו נמצאים, אז המצב הוא כזה, זה לא יאומן באמת. שוב, אני מתכוון לומר, שכשקוראים את התורה, ומתוך הספר קמים לעולם שלנו, יש משהו שהוא בלתי נתפס. הקדוש ברוך הוא שם אותנו במקום של חושך. מקום של חושך, מקום שבו המציאות לכשעצמה לא מכריחה כמעט שום תוצאה. אפשר להתבונן במציאות להגיע לכל מסקנה אפשרית. כמובן, יש מסקנה נכונה ויש מסקנה לא נכונה, אבל אין, אם אנחנו ניקח בתור משל, כן, אם יבוא מישהו ויגיד לכם ששתיים או שתיים, מי אמר ששתיים או שתיים זה ארבע? הוא לא מתכוון ברצינות. או שהוא לא שפוי. כן, שתיים או שתיים יוצא ארבע. לא מכיר אדם שיצא לו איכשהו אחרת. שתיים או שתיים יוצא ארבע תמיד. כן, זה לא משנה אם אתה סופר אגוזים, או סופר דולרים, או סופר מיליוני דולרים. שתיים או שתיים זה ארבע. כן, יש דברים שהם פחות מוחלטים בשתיים או שתיים זה ארבע, ועדיין הם די מוכרים. כן, יבוא מישהו ויגיד לך, תקשיב, אני חושב ש... איך להגיד, שלא היה אדם שעלה לירך. מגשתי פעם מישהו שטען ככה, אבל זה לא רוצה לי. זה לא רוצה לי. כן, פחות או יותר, כולנו יודעים, כן, אם מישהו יסתובב בעולם ברצינות ויגיד, נראה לי ש... זה לא עובד. יש תחומים כאלה, שבהם הקדוש ברוך הוא נתן לבני אדם את כל האחריות. וזה סותר את היסודות הפשוטים ביותר של הסיפור. כן, הקדוש ברוך הוא אמור להופיע. הקדוש ברוך הוא אמור להופיע. שוב, אני יודע איזה תשובות אפשר לענות למה זה כך וכן הלאה. כן, כל התשובות אפשריות, ובוודאי גם חלק מהן גם נכונות. אבל זה לא משנה. זה הסיפור. במילים אחרות, הקדוש ברוך הוא יצר מצב שבו הוא מחכה שכנסת ישראל תעמיד משהו גדול, אמיתי, עמוק ומשמעותי, וזה קורה על ידי אותה מציאות שיש בכנסת ישראל. שוב, המילה כנסת ישראל עלולה לבלבל מישהו. כנסת ישראל זה לא מישהו אחר מאשר אני ואתה ואתה וכולם. כן, אנחנו בני אדם, וצריכים להתרגל לרעיון הנורא הזה, שהעולם כולו, הבריאה כולה מחכה לנו. מחכה לזה שאנחנו נתבונן ונחיה. חלק גדול מאוד ממה שעושים לאדם זה בורחים מהאפשרות הזו שהם יצטרכו להכריע דברים. לא צריך לספר לכם באיזה שיטות אנשים משתמשים, כי כל אחד מכיר את השיטות מעצמו. כל אחד מכיר את השיטות מעצמו. כן? אחת השיטות זה למשל איך לשאול. כן? אספר לכם סיפור משעשע. היה לי פעם תלמיד שהסתפק מאוד אם הלכת לצבא או לא. הוא ישיבת דרך השם. יום אחד הוא התקשר אליי ואמר שהחלטתי שזו שאלה גדולה מדי, הוא שאל רב. בסדר, יפה מאוד, איזה רב שאלת? התקשרתי לרב אבינר. עכשיו, אני לא אומר שהוא לא צודק, אין לי מילה נגד הרב אבינר ואני לא אתכוון. אותו רק סתם סקרנות, אבל לא שאלת את הרב וולדופר. עכשיו, בעצם אתה החלטת. רק אתה רוצה לתלות את זה, סידרת איזושהי צורה שמישהו אחר לא מחליט. כן? שוב, אני לא נכנס לעצם השאלה מה נכון בשביל אותו בחור, זה לא הנושא. אני רק אומר, הבריחה הזו, ובאמת, באמת הקדוש ברוך הוא מחכה. הקדוש ברוך הוא מחכה לזה שבני אדם יקחו אחריות. אין מנוס. כשאדם לא לוקח אחריות, אז השלב של האחריה בורח ומחכה עוד ועוד בסופו של דבר. זה הסיפור של פורים. הסיפור של פורים שיש איזשהו שאר רוח. שאפשר למצוא בכנסת ישראל. איזושהי הערה עליונה. באמת הערה עליונה. לא תמיד היא נתפסת. שאפשר למצוא אותה, ואפשר לחצוב ממנה את הדרך להתמודד ולקבל אחריות, לקחת אחריות. זה הסיפור. מאוד מאוד חזק זה מופיע באמת אצל מרדכי ואסתר. כן, המגילה מספרת את הסיפור הזה, וזה הסיפור שלנו. שלנו, של פורים. מרדכי, מקבל החלטה. אתם מאוד מאוד צריכים להבין, אתה יודע, הוא מקבל החלטה אמיתית, כן? לא יכרה ולא ישתחרה ולא ניכנס כרגע לשאלה מה השיקולים וכו'. הוא לא היה, היו עוד יהודים באותו דור. לא כולם החליטו אותו דבר. כן? זאת המסקנה שלו, וכך הוא פועל. והוא גם החליט, והוא גם ככה מציב בפני אסתר את הטענה הזאת, שהיא צריכה ללכת למלך אחשוורוש. כן, ראיתי כמה וכמה מפרשים שטוענים שאסתר, לא מילה נכונה, מסרבת, מתלבטת האם ללכת או לא, היא לא מתכוונת להסיר אחריות ממנה. מתכוונת לטעון שהדבר הנכון הוא לחכות, יש זמן עד שהגזרה תחול בפועל, 11 חודשים. כן, זה היה בחודש ניסן, באיזשהו יום, באמצע חודש ניסן, ועד הגזרה, עד י"ג אדר, זה עוד 11 חודשים, אפשר לחכות. ואם אני לא נקראתי לבוא אל המלך זה 30 יום, אולי אפשר, אולי יקראו לי עוד שבוע, עוד שבועיים. וכן הלאה, הכל פנים, מה שמרדכי עושה את זה, הוא מקבל החלטה, וההחלטה הזאת היא החלטה של שאר רוח, החלטה של ודאות עמוקה, ההערה הזו היא הערה של פורים. היא הערה של פורים. כתוב באריזה דברים מפליגים, הוא אומר שאחד ההערה הזאת זמנה מתאים לאותו שלב בהיסטוריה. כן? אין לה מקום אחרי שעם ישראל חוזר לארצו, כמונה בימי בית שני, אין לה מקום, ודאי אין לה מקום לראות המשיח, כן? כל הערה הזאת היא הערה ששייכת לחושך. אבל אחד הניסים של פורים שהערה הזאת נקבעה בישראל, והיא קיימת אצלנו תמיד. כלומר, שבכל מקום שאנחנו נמצאים, בכל מקום שיהודים נמצאים, יש להם את האפשרות לחצוב בתוך עצמם. למצוא את הערה הגדולה, את אותה בחינה, שבעצם זה אומר, תקשיב, כיוון שהדברים מוטלים עלינו, כיוון שהקדוש ברוך הוא, והסיפור כולו מחכה בשבילנו, זה לא נמצא בגבולות הרגילים שלנו. הסיפור הוא הרבה יותר גדול מאיתנו. אנחנו יכולים למצוא בתוך עצמנו. זה בעצם הסיפור, גם של פורים וגם של חנוכה, באופן שונה, עם השווה והשונה בין שני המועדים הללו. כן, חז"ל אומרים, שם זה, חז"ל כתוב בילקוט שימויני, שהקדוש ברוך הוא ביקש לתת לעם ישראל מועדים בכל אחד מחודשי הקיץ. המדרש מדבר על זה שיש פסח, פסח שני באייר, שבועות בסיוון, תמוז אב אלול, הפסדנו את החגים בגלל חטא העגל, ולכן ניתן לנו בתשרי ארבעה מועדים. לא ניכנס להסביר את המאמר, זה לא הנושא שלי כרגע בכלל. אבל דרך אגב כתוב במדרש משפט מאוד מאוד מעניין, שכל החגים הם צריכים להיות בקיץ. למה? התשובה היא מאוד פשוטה. כן? כל שאני מבין איך נראה חג, הקיץ מתאים לחג. כן? מי שיוצא בחורף לשדות, לטבע, רואה עצים בשלכת. כן? אין כלום בעצים. השדות ריקים. עדיין לא גדל כלום. זה לא מתאים לך. העולם כולו נמצא, אם מותר להשתמש במילה הזאת, בעיבור בחורף. מתחת לפני השטח מתרחשים תהליכים שאמורים לצאת בדמות הקיץ. האביב, הקיץ. אבל בחורף עצמו אין שום דבר. החגים לא מתאים לחורף, אבל שני החגים שיש בידינו מן הגלות, הם בחורף. אין בחורף, כן, זה אירועים שהיו בחורף, זה לא ש... אבל, אבל, אבל ככה דברים נועים. ככה דברים נועים. וזה דבר שמן הראוי, מגילת אסתר באה לגלות לנו. מגילת אסתר באה לגלות לנו. שבכל מקום שבו האדם נמצא, חז"ל דרשו, זה מופיע בגמרא, אבל מופיע במדרשים בעוד פנים, שהמילה המלך במגילת אסתר מתייחסת, נדרשת על מלכו של עולם. יש פה דבר מעניין. יש ספר שנקרא מחיר יין, שכתב אותו הרמ"א. הספר הזה הוא סיפור מעניין בפני עצמו. הרמ"א מספר ששנה אחת בפורים, הוא ומשפחתו גלו מהעיר בגלל מחמת המציק. הייתה מלחמה, הם היו במקום שלא היה בו שום דבר לאכול. הם צמו בפורים. וממקום הסעודה ישבתי וכתבתי פירוש חדש של מגילת אסתר. מחיר יין. במקום היין שהיינו צריכים לשתות. והספר הזה מפרש את המגילה על דרך הרמז. לא מדובר שם על מה שקרה ליהודים במלכות מדי, אלא מה שקורה לכל אדם בחיים שלו. יש לאדם יצר טוב, יצר רע, מרדכי הוא היצר הטוב, המן הוא היצר רע, וכן את כל התהליכים, כך הוא מפרש. הרמ"א באופן כללי שייך לעולם המחשבה של הרמב״ם, העולם הפילוסופי, וגם לעולם של חכמי המוסר הקדמונים. וזה רוח הדברים. כמובן, אנחנו עסוקים במה שנקרא בפשוטם של דברים, אבל יש, גיליתי דבר נפלא בספר הזה. כי מי הוא האדם המרכזי? מי הוא האדם בסיפור של הרמ"א? אחשוורוש. ועוד שמי שקורא את המגילה מסתכל על אחשוורוש כמשהו צדדי, אומר, לא, אחשוורוש הוא האדם שמחליט. כן? אני חוזר משם לפשט. כן, אף אחד לא מעלה על דעתו, לא אמן ולא אסתר או מרדכי, שהם יכולים לעשות משהו לבד. אמן מגיע אל המלך להחתים אותו על הגזרה, או אפילו לתלות את מרדכי, ואסתר מגיע אל המלך להעביר את רעת המן האגגי. אבל אין מישהו אחר שמחליט. ולכן חז"ל אומרים שהמלך הוא מלכו של עולם. כן, הוא הסיפור של המגילה. ואסתר שמגיעה אל המלך, מלכו של עולם, ואומרת לו, כן, אם מצאתי חן בעיניך המלך, ואם על המלך טוב, כן, תינתן לי נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי. כן, יש איזשהו, יש שירים ששירים את הפסוקים, אני זוכר בילדות, הם שרים ותוסף אסתר ותדבר לפני המלך, כן, אני שרו, רקדו אצלנו בבית, שאלתי את אבא שלי, מה, איזה מין שיר מוזר זה, כן, מה שאסתר הולכת לבכות לפני המלך אחשוורוש? אז הוא פתח לי בביאור הגרוע על המגילה, הוא כותב, ותוסף אסתר זה פסוק אלי זמרי, ותדבר לפני המלך זה קרישמה, ועתיד פה לפני רגלו זה 18, ותן כבר תסחן אלוהי, זה לפי לספה. כן, זה בצורה מאוד קצרנית להסביר את הרעיון. זאת אומרת, כנסת ישראל עומדת, מורי ורבי רב לב היה אומר את זה בהקבלה, שיר השיר מתאר איך כנסת ישראל מגיעה לפני הקודש ברוך הוא, איך הוא דופק בדלת, כל דוידי דופק פיסחי לי, אחוי סירה, יו סירה, לא סיתמוס. זה צד אחד של ההיסטוריה. אבל יש צד אחר. הצד אחר שכנסת ישראל דופקת בדלת, ותוסף אסתר ותדבר לפני המלך, ותיפול לפני רגלו, ותיב כבת תשחן אלוהי. שיהיה ברור, פורים הוא לא זמן של בכי, הוא לא זמן של תפילה. אבל פורים בא להעמיד את אותה נקודת אור, אותה נקודת הערה עמוקה מאוד, אותה עמדת ביטחון שיש לנו. כן, אנחנו יודעים בתוך עצמנו שאנחנו ראויים. יודעים שאנחנו ראויים, ואנחנו לא חוששים לבוא ולבקש. כן, שאסתר המלכה הולכת למלך אחשוורוש, היא לוקחת סיכון מאוד לא פשוט. כן? לא, איך אומרים, אם היו מספרים לנו שבסוף אחשוורוש שלח גם אותה למות, זו לא היה פעם ראשונה שהוא שלח את אשתו למות. כן? הוא לא בלתי אפשרי. והיא יודעת את זה, כן? אני כאשר עבדתי, עבדתי. אבל היא מגיעה במקום הזה, בתלבש אסתר מלכות, והיא באה לבקש, כן, היא באה לא בשם עצמה. היא מבקשת, לך כנוס את כל היהודים וצומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים. צומו עליי זה לא בא לחדש להם את המושג של תפיל. כן, גם קודם כבר התפללו, בצום מומחי ומספן, ואם צריך להוסיף תפילה זה לא התפקיד שלה. התפקיד של מרדכי. מה שהיא רוצה זה שכשהיא הולכת למלך אחשוורוש, היא תבוא בשליחות של העם. כן, עם ישראל מגיע. זו הזהות שלה, וככה היא אומרת, כן? תינוסי לי נפשי ושאלוסי ועמי בבקשתי. ומה שאומר למרדכי, כן, אל תדמי בנפשך להיוולד בית המלך מכל היהודים. אין אופן כזה שיהודי מגיע ואומר למלך ולכל של העולם, ריבונו שלם, בוא נעזוב את כל היהודים, אני רוצה כך. זה לא עובד, זה לא עובד. אבל לנו יש, לנו כפרטים, ככלל, באופן כללי, אני חושב, זה באמת הסיפור של פורים. ומי שרואה את השמחה הגדולה של פורים, את הקימו וקיבלו היהודים עליהם, ועל זרום ועל כל הנידים עליהם, ולא יעבו. זה לא יאומן. המשפט הזה לבדו הוא כל פעם החדש מזעזע אותי. כן? מאיפה? אתם מכירים מצב שבו מישהו מאיתנו אומר, אני רוצה שהנינים של הנינים שלי יעשו משהו? כן, נכתוב, מישהו מכם רואה את עצמו כותב בצוואה על הנינים שלו, אני רוצה שהיו כאלה, יש כאלה סיפורים בהיסטוריה על אנשים מסוימים שכתבו, אבל עם שלם שמבקש שבימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם, למה? למה זה כל כך חשוב לנו? שכחתי עוד פרט, ועל כל הנלווים עליהם. אם שבוע הבא ביום שני אחרי הצהריים יתגייר איזה גוי מטיילנד, בערב ניקח אותו לקרס המגיע. שאלה, גם זה בהתריית מצס? לא. זה לא. אבל קימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרו, ועל כל הנלווים עליהם. מאיפה מגיעה המוטיבציה? יש פה הבנה בהירה מאוד, שבלי זה היהדות לא תוכל להתקיים. וזה עומק דברי חז"ל. שאמרו, קימו מה שקיבלו כבר, שכאן הייתה קבלת התורה מהעבר. קבלת התורה מהעבר זה אומר שכנסת ישראל הגיעה להבנה שהיהדות היא העניין שלנו עד הסוף. אנחנו לוקחים עליו אחריות, אנחנו לוקחים עליו, אנחנו אלה שנעשה את זה. שוב, אנחנו כיחידים, כל אחד בחיים הפרטיים שלו, ואנחנו ככלל, כן? כנסת ישראל מחוברת לקדוש ברוך הוא בחיבור עמוק מאוד, והחיבור הזה נמצא גם כשהקדוש ברוך הוא לא מופיע. גם כשהקדוש ברוך הוא נענה לגמרי לגזרה של מי כמוך באלים השם, אל תקרי באלים אלא באלים. גם אז כנסת ישראל משוכנעת, בטוחה בעצמה. כן, אנחנו יכולים לעשות את זה. יש לנו את היכולת להאיר ועין, להעיר באלף, את עצמנו, את אחרים, וכן, לבנות את מחדש את עם ישראל. אין מקום איך הייתי אומר, לתחושה של אין כוח, של חוסר עונג. כן, לפעמים זה נראה לנו, אנחנו חיים בתקופה, מבחינות מסוימות עם רווחה, כלכלית, ושם ייתן לנו הלאה רק שפע טוב. הרבה מאוד מובנים, מצבנו טוב מהרבה דורות. אבל לפעמים יש הרגשות שהמציאות היא רחוקה וקשה. אז כדאי שנדע את זה, שכנסת ישראל יש לה כוח מיוחד במינו. מיוחד במינו. כוח ואור להאיר, קודם כל, כל אחד איתנו את עצמו, וגם את הכל ביחד. יש סיפורים מדהימים. יש סיפורים מדהימים באמת. יש סיפורים מדהימים על מה שיהודים עשו בכל מיני סיטואציות, וצריך להבין, אנחנו יש לנו כללית איזושהי רגישות לספר סיפורים יפים. כן? אנחנו לא רוצים להיקשל בקיץ'. אנחנו רוצים להיות אנשים משופשפים וכו'. עכשיו, אל תדאגו. אחרי הסיפורים יפים יהיה גם מספיק לשון הרע לדבר. זה בסדר. אבל יש גם מספיק סיפורים טובים להגיד. כן, כנסת ישראל נאמנת, זה לא יאומן. מי שמסתכל על ההיסטוריה שלנו, על המאה השנים האחרונות, מה שעם ישראל עבר במאה השנים האחרונות, זה לא יאומן. אני אגיד את זה באופן קצר, ולא ניכנס לסיפורים ארוכים. אבל כל העולם היהודי כולו, כל הקהילות היהודיות שהיו לפני 150-200 שנה, בכל רחבי העולם, כן, היה באירופה קהילות יהודיות, במקומות שברית המועצות, כאילו, גם שם היה קהילות יהודיות, זה לא היה ברית המועצות, כן. היה קהילות יהודיות בצפון אפריקה, במזרח התיכון, כן, בארץ היו קהילות יהודיות. כל הקהילות היהודיות הללו, כולם נמחקו. בסיפורים שונים, בסיבות שונות. כן, בחלק מסוים של אירופה, שלט היטלר ומחק את הכל. בחלק אחר שלטו הסובייטים ומחקו את הכל. זה לא יאומן, איזה מאמץ אדיר נעשה למחוק את שם ישראל. מי שיצא לו להסתובב שם במקומות של ברית המועצות לשעבר, לא יאומן כיסו. אתה מסורר שם, ניגש אלינו, הייתי בווילנה עם אבא שלי, שיהיה בריא, ניגש אלינו יהודי ברחוב, התחיל לדבר ביידיש עם אבא שלי, ומספר שהוא גם יהודי, כן, הוא לא הולך לבית הכנסת, אבל הבנים שלו נוסעים כל שבת שעתיים וחצי עם המכונית כדי להתפלל בבית הכנסת. אבל אמא שלהם הולכת עם אמא שלה לכנסייה. ואתה לא יודע אם לצחוק או לבכות, או איזה חושך נורא. כן, זה לא קרה סתם, זה קרה כי השקיעו המון המון אנרגיה בלמחוק את שם ישראל. ושוב, בצפון אפריקה הנאצים לא הגיעו לשם, או כמעט לא הגיעו לשם, אבל גם שם, כן, מה היה בפרס מה שקרה, ומה שקרה בבגדד, כן? בכל המקומות, ואפשר לספר את הסיפור, בסופו של דבר, כל הקהילות היהודיות החדשות שקיימות היום, בלי עין הרע, יוסף השם עליכם ככם 1,000 פעמים, כאשר דיבר עליכם. כולם קהילות שהקימו יהודים מתוך הוודאות הזו. אף אחד מהיהודים האלה לא שאל את עצמו מה התפקיד שלו ומה התפקיד של הקודש ברוך. אנשים עשו את זה כי הם הבינו שזה הם עושים. זה התפקיד שלהם. זה הסיפור. זה הסיפור לגמרי. כן, חז"ל אומרים את זה במילים שלהם. היכולת של חז"ל לנסח דברים היא תמיד מדהימה. חז"ל אומרים על הפסוק, ואף גם זו יסביעו יסום בארץ אויביהם, לא ימאסתים ולא יגאלתים לך, לא יסור לאופר בריסי איתום. אומרים חז"ל, שעמדתי להם את מרדכי ואסתר. שימו לב למילים, שעמדתי להם את של בייס חשמונאי, שעמדתי להם את של בייס רבי וכך ונאוס. כשאומרים את זה, אומרים ככה, אותם אנשים, אותם מרדכי ואסתר, שהיו בשעת נייסה, הקדוש ברוך הוא לא היה, לא הופיע אצלהם. כל אחד מאיתנו מבין שאם מרדכי היה יכול להגיד לאסתר, תקשיבי, כל יום אמר השם. השם אמר לי שאת צריכה ללכת. זה הסיפור אחר לגמרי. אבל הוא לא יכול להגיד את זה, כי השם לא אמר לו כלום. מה שהידע שהוא החליט, הוא מי הידע? אם לעת כזאת הגעת למלכות. אבל כשאתם מספרים את הסיפור הזה, אתם מבינים שזה שהיה מרדכי ואסתר, זה עצמו יד השם. אם אנחנו שואלים איפה השכינה מתגלית בגלות, היא מתגלית בתוכנו. בתוכנו. שפע הגדול של תורה, של יראת שמיים, של מידות טובות, כן, אני לא אדם כל כך מבוגר, אבל אני מסתכל על עם התורה, פה בארץ הקודש, בחוץ לארץ זה שונה קצת, אני פחות מכיר, אבל פה בארץ הקודש לא יאומן. אי אפשר שלא לקרוא את הפסוק של ישעיהו, מי ילד לי את אלה ואלה מי גידל. כן, כן, אני לא מדבר על לפני 100 שנה, כן, והכל חדש, הכל חדש, כל אחד מהיושבים כאן, אני אומר את זה בלי להכיר אנשים מסוימים. אתה יכול לכתוב מגיל 10 שלמה על השאלה איך הגעת לב. חלק מאיתנו הסיפור קשור לדור שלנו, חלק אבא, סבא, מקסימום 4 דורות. 4 דורות. כן? היה פלוני נסע לשם וכן הלאה. למה? כי שוב הקדוש ברוך הוא שם אותנו במצב של דורמיטה, ועם כנסת ישראל הייתה צריכה להיעמד על הרגליים ולראות מחדש את הכל.
בדור רביעי ישורנו.
כן. אני אומר לכם בפורש, אני לא יודע להגיד מה יקרה מחר. אנחנו רק מתפללים תמיד שהעתיד יהיה יותר טוב, ושהשם ייתן לנו שפע של הצלחה בתורה, ביראת שמיים, ברוחניות, בגשמיות, בכל הדברים, בבריאות, בשמחה, בנחת, וכן הלאה. אבל פורים צריך ללמד אותנו דבר אחד גדול ומשמעותי. יש בתוכנו הערה נפלאה מאוד. הראה שהיא הרבה מעבר למה שאנחנו תופסים, הרבה מעבר למה שנראה לנו, על עצמנו, על הילדים שלנו, על השכנים שלנו, על עם ישראל באופן כללי. ויש יכולת וגם תפקיד. ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. זה הסוד של פורים. זה הסוד של פורים. זוהי אותה הערה נפלאה שעליה הובטחנו, כך אומר האריז"ל. וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף בזרם. ואפילו בשעה שיבוא מלך המשיח. ותאיר הערה גדולה הרבה יותר, הערה הזאת גם תישאר. כן, יש כוח מיוחד שלנו שהתגלה כאן בסיפור הזה, שעליו אנחנו נשענים, וזה מה שפורים אמור ללמד אותנו. זה הסיבה שפורים הוא קצת חורג מהגבולות של חגים רגילים, כן, יש קצת מדי הרבה רעש ברחובות. כן, סדר היום קצת מתבלבל בפורים. כי מדובר על הערה כזו שקשה להכניס אותה לתוך הגבולות הרגיל. אבל העומק שלה והגובה שלה הם באמת מעבר למה שאנחנו מכירים. שנזכה לפורים שמח ונזכה להשתמש באור הזה, בהערה הזאת, ולבנות לעצמנו לעם ישראל ולקדוש ברוך הוא עולם חדש וגדול של תיקון. רבי חנניה בן עקשיא שואל, רצה הקדוש ברוך הוא לזה.